אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, אתם על התוכנית כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם החיילים את כל המידע הכי רלוונטי והחשוב ביותר. היום אנחנו נדבר על נושא שמעניין את כולם, נושא סוער. קיבלנו הרבה פניות, והנושא הוא איתור ומיון של חיילים. מה זה אומר? זה אומר שהיום אנחנו נקבל הסבר לגבי האופן שבו הצבא מחליט מי ילך לאיזה תפקיד, האם הוא יעשה קורס, האם הוא יהיה לוחם, האם הוא יהיה בתפקיד עורפי, ועוד ועוד. ולפני שנתחיל, ניתן את הטלפונים שלנו. אתם מוזמנים לפנות ולשאול שאלות, אנחנו נשתדל להתייחס לכל הנושאים ולתת מענה ככל שנוכל, והטלפונים הם 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213. ונמצאים איתנו באולפן סגן אלוף לאל, שר עידן. מצוין, שר עידן, שהוא ראש ענף תגבורת סדיר, ושניים מהאנשיו הטובים ביותר, רב סמל עומרי סריסקי, ממדור איתור ומיון, ורב סרן מיטל שינדלר, ראש מדור סיירות ולחימה, שהם יחד ייתנו לנו את התמונה המלאה. ונתחיל איתך, לאל, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
קודם כל, תודה שהצטרפתם אלינו.
בשמחה.
נתחיל בזה שתסביר לנו רגע, מה זה תהליך האיתור והמיון? מה זה המונח הזה?
קודם אני אגיד מילה אחת על הענף. אז הענף הוא, קודם כל, הוא ענף שמתעסק בכל תהליכי המיון הקדם צבאיים למעשה, והוא משבץ גם כמובן את כל החיילים במיון וגם את כל החיילים בתהליכי הקביעה. ותכף נסביר גם מה זה...
מה זה מיון ומה זה קביעה?
כן, תכף כבר ניגע בזה, ולמעשה ככה אנחנו פועלים. בגדול, אנחנו מדברים על תהליכי מיון, בשביל להתחיל בתהליכי מיון או לקבל תהליכי מיון, אז קודם כל, טיפ חשוב למלשבים, זה לשתף פעולה עם רשויות הצבא.
שמה זה אומר?
לשתף פעולה זה אומר להגיע ולהתייצב לזימונים שמזמנים. זאת אומרת, אם חייל עכשיו קיבל זימון לצו ראשון, לביצוע צו ראשון, אז שיגיע, כי רוב התהליכים מתבססים על זה שאנחנו מקבלים איזשהו אבחון על, על אותו אדם שעומד מולנו, מבחינת 360 מעלות. זאת אומרת, גם את הסיפור הרפואי, גם את הסיפור של הנתונים האישיים.
זה ברור. אתה אומר, כדי לדעת לאתר ולמיין אותו, אני צריך לדעת מי הוא.
חד משמעי. זאת אומרת, אני חייב שיהיה לי על כל אדם איזשהו פרופיל מסוים. לאו דווקא פרופיל רפואי, אלא שהוא תצריף של דברים, כולל גם בין היתר, גם העניין הרפואי הוא חשוב מאוד, אבל
ברור.
גם העניין האישי, קוגנטיבי, ועוד
ברור.
דברים אחרים שלמים.
אז אתה אומר קודם כל תגיעו, ואני לגמרי. מניחה שהדבר הבא שאתה תגיד זה תגיעו ואל תסתירו.
להגיע ולא להסתיר כמובן, וגם להגיע ולהיות אותנטיים. זאת אומרת, ילד שהגיע נגיד עכשיו לתהליכי צו ראשון ועבר איזה שהם הכנות, נגיד, הכינו אותו לתהליכי הצו הראשון, וזה לא באמת משקף ב-100% את מי הוא באמת, אלא עשה לו איזשהו אפגריד מסוים במי הוא ובמה שמשתקף, אז יהיה לו מאוד קשה אחרי זה במיוני ההמשך, שאנחנו, כל התוכנית הזו נוגעת במיונים. זאת אומרת, שאם הוא יגיע, ואני כבר נוגע בקצה, סתם דוגמה, הוא יגיע למיוני חמן, והוא קיבל מיוני חמן על בסיס נתונים אישיים שזיהינו בהתחלה, שהם לא באמת משקפים אותו, יהיה לו מאוד מאוד קשה לעבור את המיונים, ואז יהיה לו מפח נפש מאוד גדול.
אוקיי, אז תכף נדבר מה זה אומר.
תכף גם נדבר גם על הדבר הזה.
אוקיי, אז אמרנו, תגיעו, אל תסתירו. עכשיו בוא נדבר רגע אחד, אמרת שני מונחים, שאני אשמח שתסביר מה הם. תפקידים באיתור ותפקידים בקביעה.
אוקיי, אז אני אדבר על התפקידים באיתור. תראו, תפקידים באיתור אלה תפקידים שדורשים כישורים ייחודיים. סתם דוגמה, כישורים מקדימים או ידע מוקדם, אם זה ביחידות במחשבים, בלימודי רובוטיקה, לימודי תעופה, כושר גופני ייחודי.
שאז אני מניחה שתישאל השאלה, כל אמא שהבן שלה לומד פיזיקה ומחשבים, איך אני מוודא שהצבא יודע לאתר אותו, לדבר הזה, ולא מפספסים.
שאלה מצוינת. א', אנחנו יודעים מה הוא לומד, כי אנחנו עוקבים. זאת אומרת, גם הוא מדווח בצו הראשון מה הוא למד, וגם אנחנו, יש לנו קשר עם, כמובן, עם משרד החינוך.
אוקיי.
אנחנו מקבלים. כל הידע הוא ידע קיים. ואנחנו גם מתבססים, מאמתים את זה עם הילד, כשאותו ילד או ילדה, מלשב או מלשבית, מגיעים לתהליכי הצו הראשון.
זאת אומרת שאם אני עכשיו האמא שמוטרדת בבית, והבן שלי למד 5 פיזיקה, 5 מתמטיקה ו-5 מחשבים או 10 מחשבים, אז אני יכולה להיות סמוכה ובטוחה שהצבא יודע את זה, ויקח את זה במכלול שיקוליו, ואני מניחה, תקן אותי אם אני טועה, שזה לא בהכרח אומר שעכשיו הוא יתמיין ליחידה מסוימת, יחידת מחשבים.
נכון.
למה לא?
כי בגדול, קודם כל אמרנו, התהליכי האיתור הם קודם כל מתבססים על זה שצבא הגן הישראל צריך כישורים ייחודיים. אחרי זה יש יחידות שהן עם תהליכי סיווג ביטחוני מאוד גדולים, מאוד ארוכים, מאוד משמעותיים. בשביל זה צריך תהליכי, בשביל זה צריך איתור. או לצורך העניין, עוד הקשרים של הבנה במערכות, קליטת שפה, שפה חדשה גם בדיבור, גם בהבנה במערכות ובכלל. בהקשרים האלה, שוב, אלה הצרכים של הצבא, וזה מה שצבא הגנה ישראל צריך. עכשיו את אומרת לי, הילד לומד פיזיקה, אבל יש מגמה רווחת מאוד...
כולם לומדים פיזיקה, אתה אומר.
מאוד
גדולה. וכולם עושים היום 10 יחידות מחשבים.
מאוד גדולה בקרב בני הנוער, המשפחות, ובעידוד כמובן של הרשויות המקומיות, זה לאפשר או ללמוד יותר לימודי מחשבים, יותר לימודים טכנולוגיים, וזה בסדר גמור. אנחנו גם רואים יותר אקדמיים בגילאים מאוד צעירים, שהם לפני גיוס. אבל למעשה הצבא, שוב, יש תוכניות. אני משבץ למול תוכניות. זאת אומרת, צבא הגנה לישראל, יש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם, שהיא חונה תחת אקה, שהיא נמצאת תחת אקה, והיא אומרת לי כל שנה מה הצרכים. מה הצרכים למעשה של צבא הגנה לישראל, למול האיומים המתפתחים, או לא משנה מה שזה.
אז אתה אומר, אני אקצר אותך רגע, כן. אתה אומר, אם עכשיו הצבא צריך 100, זה שמשרד החינוך מאפשר ל-4,000 ללמוד, זה מקסים, אבל זה לא רלוונטי אליי. אני לא יכול לספק 4,000 תפקידים.
חד משמעי.
אוקיי. אוקיי. אז עכשיו הבנו מה זה את התפקידים האלה באיתור. אז... אני, האדם הפשוט, למדה מזה שמשהו לא באיתור והוא בקביעה, הוא בהכרח פחות שווה במרכאות.
לא, ממש
אוקיי,
לא.
אז בוא תסביר לי.
לא. כי לדוגמה, יש גם באיתור וקטור מסוים של תפקידי מנהלה, שהם לאו דווקא תפקידים טכנולוגיים, סייבריסטים, או כל דבר כזה או אחר, או יום סיירות, או יחידות מיוחדות וכו'. ולדוגמה אני רק אתן שתפקידים כמו מדריכת יחה, שתפקיד מאוד מאוד
מבוקר. מה זה מדריכת יחה?
זה מדריכת חיר, מדריכת שריון, מדריכת תותחנים.
אוקיי.
כל תפקידי ההדרכה לנשים, ונגיד, נאמר, תפקיד כמו משק איתש.
שהם תפקידים מבוקשים.
מאוד מאוד מבוקשים, חובשת קרבית או חובשת בכלל. אלה תפקידים שהם לא במיון. הם תפקידים שהם בקביעה. זאת אומרת, כדי שאני אדע מה אותה ילדה, אותו ילד רצה, הוא צריך לשתף איתי פעולה, הוא צריך למלא שאלון. אני אשתדל, שוב, למול שוויון ההזדמנויות והעוגנות מול הפרט, אני אשתדל כצהל, כמערכת, לתת לו לפחות מיון אחד למול מידת ההתאמה שלו, כמובן, לתפקידים. אם הוא לא עבר את אותו מיון, עוד פתוחה לפניו הדרך לעוד תפקידים רבים, איכותיים, טובים.
בוא נדבר על זה רגע, כי זאת גם שאלה שעולה. הבן שלי מוצלח, מצוין, התמיין לתפקיד בחמן, לצורך הדוגמה, ולא הלך. עכשיו הוא נופל במרכאות או שלא במרכאות.
לא, הוא לא נופל, הוא פשוט לא עבר. זאת אומרת שעברו יותר טובים ממנו למול המכסה הקיימת.
אין בעיה.
זהו, לא נופל.
לא, אני מסתכלת רגע אחד, אני בכוונה עכשיו מייצגת את האם המודאגת שיושבת בבית ומאזינה לנו. הוא נופל עכשיו, והוא לא יכול להתמיין לדברים אחרים ש... אולי הוא עם הכישורים שלו יכול למצות את הפוטנציאל שלו מצוין באותם דברים. אז למה לא לאפשר לו עוד מיון?
שנייה, קודם כל אמרתי, אחד, זה לכל אחד אנחנו נאפשר לפחות, נשתדל שיהיה מיון אחד.
אוקיי.
כי יש שוויון הזדמנויות והוגנות מול הפרט, בהקשרים שלמה אני לא יכול לאפשר לילדים להתמיין במקביל, כי לרוב אין מיונים במקביל. והדבר השני, זה שבסוף יש מכסה של מיונים. זאת אומרת, אם אותו ילד יתמיין לשלושה או ארבעה, או מספיק שהוא יתמיין לשניים, הוא פשוט גם יתפוס מקום לילד אחר שאנחנו רוצים שהוא יתמיין לאותו תפקיד. זאת אומרת, שאם מישהו עבר, נאמר, שני מיונים, הוא יכול להיות שהוא תפס מקום למישהו אחר שהיה צריך לעבור את אותו מיון, כי לצבא יש capacity, יש יכולת ויש קצה, גם בהיבטים לוגיסטיים, גם בהיבטים של ממנים.
אמרת לי איזשהו, בהכנה שלנו, אמרת איזשהו מונח מאוד יפה. אמרת, אני ועד העובדים.
אני יושב ראש ועד העובדים של המלשבים. ככה אני רואה.
שמה זה אומר?
שאני בסוף רוצה, קודם כל אני מייצג את המלשבים. זאת אומרת, זה שאני לובש מדים,
מלשבים זה המיועדים לשירות ביטחון.
מלשבים זה המיועדים לשירות ביטחון, זה כל התלמידים בכיתה י' א', בכיתה י' ב'. אני מסתכל עליהם בעיניים, ואני מסתכל עליהם במבחן בני בחורי אופיר. זה אומר שמה שאני ארצה שיקרה עם הבן שלי, בתהליכי המיון עם הבן שלי, אני ארצה בדיוק שאותם תהליכי מיון יקרו עם כל המלשבים.
אבל אני רוצה שימצאו את הפוטנציאל של הבן שלי, והבן שלי הוא מצוין.
אז שוב, אם הבן שלך הוא מצוין ואני סומך, סמוך ובטוח שהוא מצוין, אז קודם כל הוא יקבל מיון בהתאם ליכולות שלו.
קיבל, לא הצליח. אני בכוונה מקשה.
שוב, הוא קיבל הזדמנות.
אוקיי.
הוא קיבל הזדמנות שווה. תחשבי על אותו ילד שהוא לא הבן שלך, שהוא ילד של מישהו אחר, שעכשיו שבגלל שאת רוצה ולוחצת מאוד שהבן שלך יקבל מיון נוסף, אז בגלל, שוב, אילוצים של מקום הכשרה, מקום מיון, ממיינים, תקורות לוגיסטיות, ועוד אילוצים רבים שאני יכול למנות אותם, אבל זה ייקח לנו בערך כל התוכנית, אני לא יכול לאפשר כל כך הרבה מיונים, למרות שאני מאוד רוצה לאפשר.
זאת אומרת שבעצם יש מיון אחד, תעשו בו את הטוב ביותר שלכם.
ככלל אנחנו רוצים שיהיה מיון אחד. אני אומר שוב, יש אוכלוסיות שיהיה להם גם יותר ממיון אחד.
אוקיי.
זה דוגמה, מיטל אולי תיגע בזה, אבל מי שמתחיל את מה שנקרא מסלול הסיירות, יום שדה, ככלל, כמעט לרוב, יהיה לו עוד מיון נוסף.
ברור.
בסדר? ושוב, יש מסלולים ייחודיים, נגיד במודיעין, שגם אפשר להתמיין אליהם במקביל.
אוקיי.
הכל...
תכף נדבר על זה. בוא נדבר רגע אחד על תאריכים. מתי קורה מה? כי הרבה הורים שואלים, הוא אמור להתגייס בתאריך X, מתי כבר הוא אמור לקבל מיונים? מתי... בוא תן לי את הגנט רגע.
ככלל, רוב המיונים מתחילים בכיתה י"ב, תחילת כיתה י"ב.
אוקיי.
ולשם אנחנו...
תחילת כיתה י"ב זה ספטמבר כזה.
נכון, ובדרך כלל יהיו מיונים שיתחילו שהם מה שנקרא מיוני צעירים, שיתחילו קצת יותר מוקדם, אבל ככלל, רוב המסה המרכזית היא בכיתה י"ב, ומשם אנחנו הולכים קדימה. אלה שהם הגדולים בשנתון, אז יהיה להם סדר גודל של כחצי שנה, שמונה חודשים, סליחה, יותר, בסדר גודל שעשרה חודשים של חלון מיון אחד, ועוד אפשרויות, מה שנקרא, לכניסה לשיבוצים בקיבוע ועוד דברים נוספים, ואז הם ימצאו את עצמם, מתגייסים בין הראשונים בשנתון. שנתון גיוס בשונה משנה קלנדרית, שנתון גיוס מתחיל באוגוסט של אותה שנה, והוא מסתיים כמובן ביולי של שנה אחרי זה. וזו השונות בין שנתון גיוס לבין שנה רגילה. ככלל, אנחנו נאפשר ונשתדל למיין את המבוגרים באותו שנתון כדי לא לפגוע בהם. שוב, וזה כל הדברים המדהימים האלה, זה החבר'ה שלי בענף עושים ומכירים גם את הדירקטיבות ויודעים הכל, שקודם כל את המבוגרים למיין, כדי שלא יקרה מצב שהמבוגרים פתאום מפספסים משהו. ואז אנחנו פספסנו אותם איזשהו תהליך מיוני או שיבוצי כזה או אחר. אז ככלל, אם הילד שיתף פעולה, קיבלנו עליו את כל הפרופיל הנתונים, מילה, שאלון העדפות, שאלון תחביבים שלא נגענו, אבל שאלון תחביבים הוא מאוד מאוד...
דיברנו על זה בתוכנית קודמת.
הוא מאוד מאוד חשוב, אני חייב להזכיר אותו, כי הוא נותן לי המון כלים לדברים שלא רשומים בשאלון הרגיל. זאת אומרת, על דברים שהם קשורים גם למיונים, כי אם סתם דוגמה, ילד מילה בשאלון תחביבים, שהוא עוסק ברובוטיקה או בפיסול, זה עוזר לי להביא אותו ליחידות מיוחדות, הם מסלולים מיוחדים בחמן, וזה די ייתן לנו איזשהו...
זה נותן לכם אינדיקציה.
בדיוק, עוד אינדיקטור רציני.
מה הסדר? זאת אומרת, קודם כל אנחנו ממלאים את הנתונים בלשכת גיוס, ואז מקבלים פרופיל ודפר ואת כל הנתונים האלה.
פרופיל אישי ופרופיל רפואי.
אוקיי, עכשיו יש לי את הנתונים האלה, איזה, מה השלב הבא מבחינת מה נפתח לי, מה אני צריכה שנייה, לעשות?
קודם כל השאלון הוא אדפטיבי. זאת אומרת, האנשים יעברו קודם כל יום המאה, בסדר? כדי שיהיה לי את התמונה השלמה, כי באנשים עדיין יש דבר שנקרא יום המאה, ועד שהיא לא עוברת את יום המאה, שהוא אבחון מסוים, נוסף, וזה עוזר לי לקבל עוד כלים, עוזר לנו כצה לקבל עוד כלים עליה, אז בסוף הדבר הזה, זה נותן לי תצא כיוון לקראת תהליך השיבוץ והמיון. ברגע שיש לי את סל הנתונים, את הפרופיל האישיותי, את הפרופיל הרפואי ואת הכל, כולל יום המאה, ייפתח שאלון העדפות, ושאלון העדפות הוא אדפטיבי. Okay. זאת אומרת, לא דומה שאלון העדפות אחד למשנהו, למול ילדים שהם עם נתונים שונים.
כי השאלון מתאים את עצמו
הוא
בעצם.
הוא חכם, כן, הוא שאלון
לנתונים של כל,
נכון,
של כל אדם.
נכון, לפרופיל של כל אדם.
תכף נדבר על מה זה יום המאה. שאלון העדפות זה בעצם מנילה. כי הרבה אנשים...
אנחנו קוראים לזה שאלון העדפות, אבל זה מנילה הישנה.
בשיח שמתפתח בפייסבוק, אנשים שמדברים איתי על מנילה, וכשאני עונה שאלון העדפות, אומרים לי, לא, לא, אנחנו מדברים על מנילה.
שאלון העדפות.
אוקיי. אז שאלון העדפות זה השם החדש, ושם הם מתבקשים לדרג. בוא תסביר, קראתי גם באתר שלכם, שאתם מאוד מאוד מדגישים, שחשוב למלא את שאלון העדפות. עכשיו... מגיע ילד ביהודה א' או ביהוד ב' ואומר, אין פה שום דבר שאני מעדיף, לא ממלא.
לא ממלא, אז הוא פשוט לא משתף איתנו פעולה. ואז אנחנו
מה
לא
המשמעות
יודעים...
של זה?
המשמעות הזה שהוא לא יקבל מיונים, זה מאוד פשוט. אנחנו לא נשלח אנשים למיונים שאנחנו לא יודעים מה הצי כיוון אליהם. אדפטיבי זה שאלון חכם. בסדר? אז בסדר, אני מקבל את זה.
אוקיי.
זה שאלון חכם שהוא שאלון נושם, והוא יודע להתייחס למול הרצונות או למול המבנה הפרופיל האישיותי של אותו ילד.
אוקיי. בוא נדבר רגע אחד על מה המשמעות של לא יקבל מיונים. לא מילאתי, אומר הילד בין ה-18 או ה-17 וחצי, לא מילאתי את זה, כי אין פה שום דבר שאני, לא מעניין אותי פה כלום, לא ממלא. איך אתה רואה את זה? מה המשמעות של זה מבחינתך? מה זה אומר שהוא לא יקבל מיונים?
תראו, מבחינתנו, שוב, חוק השירות או חוק הגיוס לצבא ההגנה לישראל אומר שאותו מלשב גם צריך לשתף פעולה. זה חלק מהשיח, הוא חייב להתגייס, הוא חייב לשתף פעולה, הוא חייב בסוף להגיע לשירות משמעותי. בשביל שהוא יוכל לעשות שירות משמעותי, הוא צריך לשתף עם גורמי הצבא פעולה.
אבל אין שום דבר, אני בכוונה משחקת אותה, את המלשב, אין שום דבר שמעניין אותי, לא ממלא לך.
אין שום דבר שמעניין אותו, אז אני לא יכול לעזור לו בהקשר הזה.
אז
איך אני אדע לאיזה מיון לשלוח אותו, אם הוא לא משתף איתי פעולה?
אז מה המשמעות? המשמעות היא שאתה שם אותו בתפקידים עכשיו, בקביעה?
שאני אשבץ אותו למול צורכי הצבא.
אוקיי. אז טיפ ראשון, או שני או שלישי כבר, שיכול להיות, זה קודם כל, תמלאו את השאלון אל מול מה שאתם מעדיפים יותר. אני מניחה שהחשש הוא שאם אני אכתוב שאני מעדיפה להיות ביחידה X בעדיפות החמישית, אז יהיה לך מאוד...
זה מסלול X.
לא משנה, מסלול X. אז אתה... תגיד, הנה, אתה ביקשת את זה, אפילו שזאת העדיפות החמישית שלי.
ככלל אנחנו דואגים ומשתדלים לוודא שילד יקבל או ילדה כמובן יקבלו בין העדיפות הראשונה עד השלישית, ואנחנו okay. מצליחים בזה בצורה מצוינת.
אוקיי.
Okay. אחוזים פנטסטיים של שיבוץ בין עדיפות ראשונה לעדיפות שלישית,
okay. סתם,
הם ברמה ובמידה מאוד מאוד גבוהה, בהלימה למה שהנוער רוצה.
אוקיי.
Okay. אנחנו מאוד קשובים למה שהנוער רוצה, וזה מאוד מעניין אותנו, כי בסוף... אני יודע שאם אני אשלח ילד למיון שהוא לא רצה, או ילדה למיון שהיא לא רצתה,
ככה זה גם ייראה.
בדיוק, כן. אז היא תעשה את הכל כדי לא לעבור את אותו מיון. אוקיי. אני, הרצון שלי הוא הפוך.
דיברנו רגע על השאלון העדפות. אחרי שנפתח השאלון העדפות ומילאתי אותו, נפתח שאלון התחביבים.
נכון.
אוקיי. שגם שם אתה אומר, יש דברים מאוד מאוד חשובים.
מאוד חשובים.
סתם למשל, אחת האימהות כתבה לי לפני כמה ימים, הבן שלי מנהל בהתנדבות מעבדת מחשבים. אני מניחה שזה משהו שאם אפילו אם הוא לא לומד מחשבים וגם אם הוא כן לומד,
נכון,
זה מעניין אותך.
נכון, אז הוא יכול להיכנס למאתר שאנחנו בונים, ויש מה שנקרא מאתרי צד שהם נבנים.
מאתר
צד
זה
לצורך העניין עוד רשימות נוספות של שאנחנו דואגים לאתר, הרי איך מאתרים. מאתר זה קובץ איתור שאנחנו כמובן משתדלים להוציא למול הדרישות של אותם תפקידים מסוימים.
אני אעזור לך בדוגמה שנתנו פה בתוכנית קודמת. למשל, מישהו שבשעות הפנאי שלו הוא מציל. בסדר? אני מניחה שהוא לא לומד את זה בבית ספר, ולכן אתה לא תדע את זה, ואם הוא לא יכתוב בשאלון תחביבים שהוא מציל, יכול להיות שזה רלוונטי לך לכל מיני דברים, וזה משהו שאם אתה תדע אותו, יכול להיות ש...
חד משמעי.
זו דוגמה טובה, אני מניחה.
חד משמעי.
אוקיי.
או שהוא מטיס רחפנים, או שהוא מתנדב, או שהיא מתנדבת בעמותת תן לחיות, והיא 5 שנים מתנדבת ועובדת עם כלבים, זה מאוד מעניין אותי.
ברור.
מאוד.
ברור למה. לפני שנצא לאתנחת המוזיקלית, אני רוצה
כבר?
לשאול...
כבר? כל כך מהר?
אתה רואה? עבר הזמן מהר. השאלה שמטרידה את כולם. איזה מיון פוסל... או משהה אותי ממיונים אחרים, מה חוסם אותי ממה, אתה רוצה, אומרי, כולכם ביחד.
נראה לי שדיברתי מספיק, אני אתן להם גם את רשות הדיבור בהקשרים האלה.
אז בבקשה, אומרי, צהריים טובים.
צהריים טובים.
תתקרב רק למיקרופון, ובוא תסביר לנו, זה אחד הדברים שהכי מטרידים, גם במיונים של חמן, אבל גם בכל מיני מיונים אחרים. מה חוסם אותי ממה? אם התחלתי להתמיין לחמן, האם אני חסומה? כן, לא?
בעיה. אני אשים רגע את מודיעין בצד.
אוקיי.
כמו שלאל רן תקבורת סדיר אמר, אנחנו דוגלים בלתת מיון אחד למלשב אחד. בסדר? לפחות מיון אחד.
אוקיי.
צורך העניין, קיבלתי מיון לחיל האוויר, אני לא אקבל מיון במקביל לחיל הים.
אוקיי.
אנחנו...
גם אם זה לתפקידים שונים.
גם אם זה תפקידים שונים, ביחד, במקביל, זה לא קורה.
אוקיי.
גנת העבודה שלנו בנוי שקודם כל מתחילים אשכול מיוני הווי ותקשורת.
שמה זה אומר?
שזה כל הגלי צהל, להקות צבאיות, תזמורת צהל, תיאטרון צהל.
נהדר, אני כבר עוצרת אותך פה כי זו שאלה שמעניינת המון אנשים. אלה יחידות, בוא נגיד בצורה גלויה, מאוד סקסיות. כולם רוצים להיות בגלי צהל, כולם רוצים להיות בתיאטרון צהל. אני עכשיו המלשבית שלמדה תיאטרון 3 שנים. איך אני יודעת? למי לפנות, מה אני עושה, כדי להספיק להתמיין.
מעולה. זה מיונים שדורשים הרשמה, okay. להבדיל ממיונים שיושבים בבית ומחכים למיונים. פה המלשבים באמת אקטיביים יותר.
אוקיי.
Okay. במהלך חודש אוגוסט של סיום כיתה י' א' עליית כיתה י' ב',
okay.
נפתח סקר באתר מתגייסים, דרך האפליקציה, דרך האתר, לכל המלשבים שרלוונטיים לשנתון הגיוס.
אוקיי.
Okay. נפתח לכולם, אומרים להם שם, מלשב יקר, נפתח לך שאלון הרשמה לאשכול הווי תקשורת ועיתונאות צבאית.
אוקיי.
הוא כולל תפקידים של גלי צהל, יחידת הסרטה, עיתונאות צבאית, תזמורת צהל ולהקות צבאיות ותיאטרון צהל. שם אפשר להירשם כל אחד למה שהוא רוצה.
אוקיי.
אני אתן רק דוגמה קלאסית שאומרת שלצורך העניין שאם אתה פרופיל קרבי, ללהקה צבאית אתה לא יכול להגיע.
אוקיי.
בסדר? מסלולים אחרים כן ניתן.
אוקיי.
כל תפקיד יש לו שם את ההגדרות שלו. אנחנו
אז מה שאתה אומר לי זה שמי שרלוונטי לכל הנושא הזה של הווי, הסרטה, גלי צהל, להקות צבאיות וכולי, כנסו... לקיוסק האישי שלכם, או לאתר מתגייסים, ותעקבו, תראו מתי זה נפתח כדי שלא תפספסו.
מעבר לתעקבו, אנחנו עובדים עכשיו באפליקציה וגם באתר מתגייסים, הוא מאוד נגיש.
Okay.
ברגע שנפתח סקר, שאלון, עדכון, זה קופץ להם בהודעה, כמו שהפייסבוק מקפיץ, כמו שהודעה מוואטסאפ, זה אומר להם, זה נפתח.
צריכים לדעת אבל להיכנס לזה ולפתוח את זה.
הם דווקא כן? אחוזי השווה של הכניסה לאתר מאוד גבוהים.
מעולה.
אנחנו לא נתקלים בבעיות או פניות שלא יודעת אם אתה הרשמה.
Okay.
הרשמה פתוחה למשך חודשיים,
okay.
אפילו יותר מחודשיים. לא נתקלנו בפניות של
מעולה.
לא הכרתי הרשמה.
אז אורי, אנחנו ממשיכים איתך. סיימנו את המיונים להווי ובידור. הלאה, מה עוד יש לנו?
אוקיי, אחרי המיונים של אשכול הווי תקשורת ועיתונאות צבאית, מגיע שלב הקפאת מודיעין, המונח שכולם מכירים בטח.
שמה זה אומר?
חיל המודיעין קודם למיוני הצבא האחרים, לחיל האוויר וחיל הים לצורך העניין. חיל המודיעין מתחילים למיין מסוף כיתה י' א', הפעימה הראשונה נקראת פעימת מבוגרים, מסיימים למיין בחודש אוקטובר של כיתת י' ב'. עד השלב הזה, מחליטים איזה מלשבים, מי הולך לאיזה מסלול, מי עבר ומי לא עבר.
שזה אומר שאם אני עכשיו במהלך שנת הי"א שלי מתמיינת למודיעין, אני לא אקבל שום דבר אחר, גם אם חולפים החודשים, ועוד לא קיבלתי...
אז בגלל שהצגתי שאנחנו עובדים ככה עם הגנט, גנת העבודה שלנו, קודם כל המיונים של מודיעין. זאת אומרת, בתחילת כיתה י"ב, גם ככה אין את המיונים האחרים.
אוקיי.
יתר מיוני צהל מתחילים בינואר, ולפי עיקרון המיון שלנו, מודיעין מתחילים עם המיונים הראשונים.
זאת אומרת ש...
זאת אומרת שאת לא מפסידה שום דבר.
אני לא מפסידה כלום, זה מה שרציתי לוודא. נכון. אוקיי, אז יש הקפאה, אבל אין לה משמעות בפועל.
יש הקפאה, וזה אומר שאם עכשיו אני מאותר למודיעין, אני נמצא רלוונטי לחיל המודיעין, אני לא אקבל מיונים אחרים. זה מה שזה אומר.
אוקיי. וההקפאה הזאת בעצם מוסרת באוקטובר של י"ב, לפי מה שאני מבינה, כי אז אני מקבל את התשובה כן או לא.
את מקבלת את התשובה במהלך חודש נובמבר של כיתת י"ב, לפני תחילת המיונים האחרים.
מעולה.
בסדר, ומקבלת את התשובה. אם את ממשיכה עם חיל המודיעין...
אז אני ממשיכה להיות קפואה במרכאות.
נכון, ממשיכה התהליכים של סיווג ביטחוני עד ליום הגיוס.
אוקיי.
ואם את לא ממשיכה עם חיל המודיעין, את נכנסת למאגר הרלוונטי. אם את רלוונטית, עשית יום המאה, דירקט שאלון העדפות.
אוקיי.
ואם את רלוונטית, תקבלי מיונים אחרים.
אוקיי. בסדר? זאת אומרת שיש מקרים, הנה אנחנו חוזרים למקרים שבהם יש עוד מיון. הייתי במודיעין, סיימתי, לא עברתי, עכשיו יכולה להיפתח לי אופציה, אם אני רלוונטית, למיון נוסף.
אני אציג, למודיעין יש ארבעה מסלולים עיקריים.
אוקיי.
יש מסלולי שחקים וגמה, שזה מסלולים שדורשים ידע מוקדם.
אוקיי.
יש מסלול ערבית, שזה בהכרח כל מי שלמד ערבית ועומד בנתוני סף של מודיעין, יקבל איזה מיון.
אוקיי.
ויש מסלול כלל חמן, שזה המיון הכללי של מודיעין, שממנו מגיעים להרבה מאוד מסלולים אחרים.
אוקיי.
ולארבעת המסלולים. בתוך מסלולי כלל חמן, לא ניתן להתמיין במקביל, למעט תפקידים שהם שחקים וגמה. אלה מיונים שהם דורשים ידע מאוד ייחודי ותהליך מיון ארוך, מתחילים אותו מספר רב של מלשבים ומסיימים מספר מצומצם משמעותית.
אוקיי.
ולכן כדי לא לפגוע בכל האוכלוסייה המתמנת, למסלולים של שחקים וגמה כן ניתן להתמן במקביל עד לשלבים מתקדמים מאוד.
זאת אומרת שיכולים להיות שני ילדים באותה כיתה ששניהם מתמיינים לחמן, אבל אחד מתמיין לשחקים או לגמה, ולכן הוא מקבל מיונים במקביל. ואחר מתמיין למשהו אחר שהוא לא שחקים וגמה, ולכן הוא לא מקבל שום דבר אחר.
נכון.
הבנתי נכון.
נכון.
אוקיי. עוד מיונים או דברים אחרים שהם מחוץ לחמן ומונעים דברים או מונעים מיונים במקביל?
בדיוק כמו שאמרנו, מלשב שקיבל מיון במסגרת חלון המיון בינואר או ביולי, לא יכול לקבל מיון לתפקיד אחר, למעט תפקידי לחימה לנשים ומיוני עתודה.
אוקיי. שתכף נדבר על על הדברים האלה. ממה שאני מבינה, אם אני למדתי לצורך העניין מחשבים או ביולוגיה בנוסף לצורך העניין לערבית, יש איזושהי עדיפות לערבית, זאת אומרת, אני ישר אלך והתמיין לחמן במסגרת לומדי ערבית, או שלא בהכרח?
אם את לומדת ערבית ויש לך גם מחשבים, זה לא קשור. יכול להיות שתתמייני גם לערבית או גם לגמה, לצורך העניין.
Okay.
ספציפית, אם יש לי יתרון מוחלט למיון כלשהו, כי אני לומד מחשבים או ביולוגיה או פיזיקה, זה לא יתרון. יש תפקידים שהצבא, באופן כללי, בלי קשר למודיעין, יש תפקידים לכל תפקיד בצבא יש את הדרישות שלו. Mm-hmm. בין אם זה קאבה, דפר, נתונים רפואיים, ציוני יום המאה, בין אם זה איתור או בקביעה. ולכן מה שאנחנו ממליצים לכל אחד שלמד משהו או שהוא חושב שהוא מתאים למשהו, ככה באופן כללי, להיכנס לאתר מתגייסים. יש שם הסבר על כל תפקיד ותפקיד. בין אם זה דברים שלמדת ודברים שיש לך תחביבים אליהם, כמו שאמרנו.
אתם ממליצים, אפרופו המלצה הזאת, פונים אליי הורים ואומרים לי, תקשיבי, הבן שלי למד ככה וככה וככה, והוא נורא רוצה להיות ב-X. האם אתם ממליצים, למשל, לפנות אליכם דרך הקיוסק האישי, ולכתוב לכם מין פנייה אישית כזאת? יש מקום לזה?
תמיד יש מקום להגשת בקשות פרט, בין אם חריגות או לא חריגות. לבקשות חריגות אנחנו בדרך כלל אומרים לצרף המלצות וחוות דעת מגורמים מחנכים, או אם זה עכשיו סתם רקע במשהו שדורש משהו פיזי, אנחנו אומרים לצרף המלצות מאיגוד תרבות או,
כן,
או גורמים מוסמכים כאלו או אחרים.
Mm-hmm.
וגם אם התפקיד שאתה מתאים אליו, הטיפ הכי גדול שאנחנו יכולים לתת זה לדרג את זה בשאלון העדפות.
אם זה מופיע
אם
לי.
אם זה מופיע, זה מה שאמרנו, אם מתאים, לדרג את זה בשאלון העדפות, בצורה שנבין שהילד רוצה את זה, אבל לא רק את זה. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני נורא רוצה להיות מדריכת סימולטור, לא לסמן רק מדריכת סימולטור ברצון המקסימלי, וכל השאר אחד.
Okay.
זה יפגע בה. כי גם אם תתמיין וגם אם היא לא תתמיין, אנחנו לא נדע מה יהיה עם ההמשך שלה בשיבוץ בצבא.
הבנתי. זאת אומרת, זה טיפ חשוב, כי בדרך כלל הדרך להסביר מה אני רוצה, זה למיין, לרשום מאוד מאוד גבוה את מה שאני רוצה, וכל השאר לשים אחד, וככה אתם תבינו. אז אתה אומר, לא. זאת לא שיטה טובה, כי היה וחלילה אני נופלת ממדריכת סימולטור, אתה כמערכת לא תדע מה לעשות איתי אחר כך.
בדיוק. שאלון עדפות מהמילה לתעדף. יש תפקידים שאת הכי רוצה, יש תפקידים שאת פחות רוצה, יש תפקידים שאת בסדר אם תקבלי אותם, למרות שזו לא העדיפות הראשונה שלך, ויש תפקידים שזה לא בא בחשבון בכלל.
ומה קורה, עוד פעם, אני מניחה שיש הרבה תלמידים שמקבלים את שאלון העדפות, וכמו שנתתי בדוגמה של, ששוחחנו עם לאל, שום דבר שם לא מעניין אותם, הם רוצים להיות מנהל מעבדת מחשבים. בסדר? וזה לא מופיע. אז מה אני עושה? אני לא ממלא כלום. אני ממלא ובסוף כותב בכוכבית.
אז ממלאים ממה שמוצע לך, מה שכן ידענו להציע לך, כי זה מה שאתה מתאים אליו, או כי זה התפקידים שהצבא משבץ.
אוקיי.
שהרבה תפקידים שגם אנחנו מקבלים את זה בבקשות, וזה לא תפקיד שקיים בצבא.
אוקיי.
גם את זה חשוב להגיד. לדרג מה שקיבלת, בסדר?
אוקיי.
בסדר עדיפות שכן תואם לך, שאלון עדפות לא נפתח מהיום למחר. בדרך כלל יש כחודשיים זמן למלא אותו. אנחנו ממליצים לדרג אותו עם אנשים ש... עם הורים, משפחה, חברים. ככה, לשבת
לעשות
טוב,
חשיבה,
לעשות
לא,
חשיבה, לדרג
לא לשלוף.
אותו, לא בדיוק. לדרג אותו, ואם יש משהו שלא מופיע לך בשאלון העדפות, באמת לפנות אלינו ברמה שנבחן את זה. לא עכשיו אני רוצה להיות מדריכת חיר, כי בא לי שטח. זאת לא הדוגמה. או אני רוצה להיות מטפלת במאלפת כלבים באוקץ, כי אני אוהבת כלבים. זה פניות שאנחנו מתמודדים איתם ביום-יום.
אתה אומר, תנמקו את זה בצורה כזאת שתשכנע אותנו, ולא כי ככה בא לי.
כן. לשכנע זה הגדרה קצת יפה, כי זה לא עכשיו אם אנחנו רוצים או לא, אנחנו מסתכלים על התמונה המלאה של כמה צריך, איכויות.
לא, ברור, אבל גם כשאתה בוחן את הנושא, אז אם יש לי למשל...
אנחנו צריכים לראות שבאמת יש שם מקרה חריג, שלא פספסנו משהו.
אז אם נלך רגע...
לאלופת הארץ בריצות קצרות, שאנחנו נדע שאם היא מביאה לנו פנייה, שאנחנו כן נדע לאשר אותה לצורך העין למדגית, מדריכת אימון גופני.
כן.
מקרים כאלה חריגים. עכשיו, אם זה כל אחד והרצון שלו, לצערי זה לא מתכנס למול הצרכים שלנו בצבא.
ברור. מיטל, צהריים טובים.
צהריים טובים.
בואו נדבר רגע על המיונים לסיירות, שזה משהו שגם מעורר הרבה אמוציות. אז אני מבינה קודם כל שיש משהו שנקרא מודל סיירות חדש, ראיתי שגם עלה פוסט על זה במתגייסים. תסבירי קצת מה זה מודל הסיירות החדש, על מה אנחנו מדברים.
אז אכן נעשו שינויים מהותיים באופן המיון לסיירות. אני אפתח ואומר שיום שדה, שנקרא גם יום סיירות, הוא למעשה ראשית הצירים לכלל המיונים ליחידות ההתנדבות בצבא.
מה זה אומר?
הוא למעשה מיון מקדים, הוא נמשך יום אחד, והוא המיון המקדים לגיבושים המרכזיים. המצב עד השינוי היה שמלשב שצלח את יום השדה, בעצם ניגש לאחד משני הגיבושים, גיבוש אחוד, שבמרכזו הגיבוש לסיירת מטכ"ל, או גיבוש שייטת. במסגרת המיון למטכ"ל אפשר היה להתמיין גם ליחידות של דג ב-669. מועמדים שסיימו את הגיבושים ולא התקבלו לאף אחת מהיחידות, זומנו למיון נוסף, שבוע רעיונות במיטב, ליחידות הקומנדו. המצב כיום הוא שמועמדים שמסיימים בהצלחה את יום השדה, מגיעים מזומנים לאחד משני הגיבושים, גיבוש שייטת. במסגרתו ניתן להגיע גם ליחידה 669, זה משהו שלא היה בעבר, וגם לחטיבת הקומנדו, וגיבוש מטכ"ל, במסגרתו ניתן להגיע למטכ"ל, שלדג 669 או הקומנדו. משמעות השינוי היא בעצם הצטרפות של חטיבת הקומנדו למודל הסיירות של צה"ל בשל חשיבותה המבצעית.
ונגיד שאת כל מה שאמרת עכשיו, יש בסוג של שקף מסודר שהעליתם לאתר מתגייסים, כך שאף אחד לא צריך לקחת עכשיו את מה שאמרת ולנסות לצייר לעצמו את התהליך הזה. אתם העליתם את זה בצורה מסודרת באתר מתגייסים, וכל המידע נמצא שם.
כל המידע אכן נמצא. חשוב לי גם לומר שהשינוי של שיטת המיון בעצם מטייב את תהליך המיון, הוא מאפשר לנו למיין באופן יותר מקבילי ולא תורי. הוא אפשר לנו לצמצם מיונים. המודל נשאר ללא שינוי בעבור כאלו שלא צלחו את יום השדה או שרוחקו במהלך הגיבושים עצמם.
אז זהו, פה אני רוצה באמת לשאול אותך, מלשב שהתמיין במהלך אותם ימים, ולא הצליח, נפל. פרק הזמן הזה שעובר, שוב, אני חוזרת לשאלה שתמיד מטרידה, מונעת ממנו אחר כך להתמיין לדברים אחרים, זה אומר שהוא בהכרח יהיה עכשיו ביחידה שאולי הוא פחות רוצה, איך זה עובד?
אז ראשית אני אומר שעצם הכניסה למודל הסיירות היא בדרך כלל תאפשר לך מיון ליחידות נוספות. אם תסיים את הגיבוש ולא תתקבל לאחת מהיחידות, בדרך כלל תיפתח לך אפשרות נוספת, דוגמת שבוע רעיונות. גם סיום לא בהצלחה את כל המיון בשלב מסוים של עד 48 שעות ביחידות מסוימות, יפתח לך אפשרות למיונים נוספים.
מה זה אומר סיום של עד 48 שעות?
למשל, הרחקה מהמיון אחרי 48 שעות, ביעדים מסוימים, היא יכולה לאפשר לך מיון נוסף.
אוקיי.
כלומר, בתוך מודל הסיירות ישנם המון יעדים שבהם, גם אם לא תתקבל באופן סופי ליעד שאליו ניגשת, ייפתחו לך אפשרויות נוספות. אבל בהחלט ילדים שלא הצלחו מיונים, חלקם ישובצו בקביעה, לא יוכלו להתמיין למיונים נוספים. השיבוץ בקביעה, כפי שדובר פה רבות, יהיה על פי שאלון העדפות. Mm-hmm. דובר פה גם על החשיבות של דירוג בעצימות מקסימלית, שתאפשר לנו ללמוד על הרצונות של הילדים ולהתחשב בהם ככל שנוכל.
עכשיו, ממה שאני מבינה, ברגע שאני, לצורך העניין, הורחקתי אחרי יותר מ-48 שעות, אז יכול להיות שאופציות מסוימות לא ייפתחו לי.
נכון.
כי מה? מה הרציונל? את יכולה...
כן, אבל יש, בכל יעד זה מתנהג קצת אחרת.
אוקיי.
הרציונל הוא שלא צלחת את המיון. לא צלחת את המיון, ואתה לא מתקבל לאותה יחידה. וכפי שגם דובר פה בעבר, אנחנו משתדלים לתת לכל ילד מיון אחד לפחות. ולא יותר מזה. אז כן, יש ילדים שבמסגרת מודל הסיירות, או שלא במסגרת מודל הסיירות, במסגרת מיונים אחרים, יגיעו לשלב כזה במיון. ויקבלו ציון מסוים שלא יאפשר להם להמשיך להתמיין.
עכשיו, האופציה הזאת שנפתחת אחרי 48 שעות היא אופציה אוטומטית. זאת אומרת, נכון. אין צורך עכשיו שמי שנפל אחרי 48 שעות ימהר ויפנה אליכם, נכון, תעבירו לי
נכון.
עוד אופציה. זה קורה אוטומטית, אתם פונים.
נכון, היא אוטומטית,
פונים.
אבל עצם ההגעה למיון הראשוני היא על סמך דירוג שאלון העדפות.
אוקיי. עכשיו... היא על סמך דירוג שלא נעדפות, אבל היא גם על סמך נתונים.
נכון.
זאת אומרת שמי שיש לו, נגיד, פרופיל שהוא לא פרופיל קרבי, לא יקבל את זה.
אתה צריך להתאים על פי מכלול נתוניך, או בכפוף לדירוג שלא נעדפות.
אוקיי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שמטרידה המון ילדים שרוצים להיות לוחמים, והם מתאמנים, ואנחנו מכירים את זה שיש כל מיני קורסים והכשרות ואימונים כאלה ואחרים. ויש כאלה שאת יודעת, באחד האימונים, או לא משנה, בלי קשר, נופל, נפצע, נשבר את האצבע, לא יודעת מה, השבר לא מתאחק כמו שצריך, ואופס, מ-97 הוא עכשיו יורד ל-82. ואז נשאלת השאלה, איך אני מגיש בקשה לחריג? אני רוצה כחריג להתמיין. כי יש לי חוות דעת של אורתופד, סתם אני לא ממשיכה את הדוגמה עם האצבע, יש לי חוות דעת של אורתופד שאומרת, זה לא מונע, זה לא פוסל, זה לא מפריע תפקודית, זה לא כלום. איך אני מגישה בקשה לחריג?
אז כל מלשב שרוצה לבחון את הכשירות הרפואית שלו, או סעיפי ליקוי כאלה ואחרים, יכול לפנות אלינו באתר מתגייסים, באזור האישי, לכתוב לנו פנייה, לצרף את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, הפנייה הזו תועבר למדור הרפואי, שלנו במיטב, הפנייה תיבחן, ואנחנו נשיב בהתאם.
אני נתתי דוגמה של חריג רפואי, אני מניחה שיש...
כן, זה לא רק רפואי.
חריג נפשי,
בכל סוגי החריגויות.
כל דבר כזה, להביא את המסמכים הרלוונטיים, זה חשוב, מסמכים עדכניים רלוונטיים, והנושא אחר כך נבחן, אני מניחה, במדור הרפואי. מתבצעת גם ועדה רפואית, מזמנים אותי את המלשב או שלא?
במידת הצורך, כן. במקומות שהגורמים המקצועיים ימצאו לנכון, לזמן, אז בוודאי שזה יקרה, וגם בסוגי חריגויות אחרים.
בואו נדבר רגע על מיוני לחימה לנשים. בזה גם הבנתי שהיה איזשהו שינוי.
אז לא בוצעו שינויים מהותיים. בעולם הלחימה לנשים, בטח לא בדומה למודל הסיירות.
אבל יש יותר תפקידים שפתוחים.
אני יכולה לומר שהדלתות פתוחות. פתוחות היום בעבור נשים ליעדי לחימה רבים. הנושא הזה מאוד מתפתח וצובר תאוצה, נמצא במיצוי מאוד גבוה. אנחנו מזהים נכונות גבוהה מאוד של נשים להגיע ליעדי לחימה. אנחנו מברכים על כך. לא נעשה איזשהו שינוי בתקופה האחרונה.
יש תפקידים שלא היו פתוחים בעבר והיום הם פתוחים בפני נשים, תפקידי לחימה?
כן, אז אני אומר שאני לא עוסקת בתחום הזה באופן מלא, אבל אני כן אשיב אצלי גם במדור שנמצא תחת אחריותי. למשל, יש יעד שנפתח ממש בשנתון הזה, יעד בחיל הים, לוחמת ימית, שלא היה פתוח בעבר בפני נשים. טייס פתוח כבר זמן רב בפני נשים, חובלות פתוח זמן רב בפני נשים. אני מדברת על יעדי המיון.
אני אשאל שאלה אחת לגבי טייס, מכיוון שכבר הזכרת את זה. ראיתי לפני איזה כמה ימים...
רגע, לפני טייס, אם אני יכול, לגבי נשים.
בטח.
אז הבוקר הייתי בשבוע הזה, שבוע המיון לוחמות. כל התפקידים של 16א, זה אומר...
מה זה 16א?
16א זה דין אישה כדין גבר. זה אומר שתפקידים שבהם הנשים הן שוות, והן יכולות להגיע ליחידות לוחמות בצבא. אז הבוקר ביקרתי במיון הלוחמות, ובאמת אנחנו מרגישים את הווייב המאוד מאוד חזק בחברה הישראלית, בהקשר של בנות שרוצות לעשות יותר, רוצות לתרום, רוצות להגיע ולשרת ביחידות לוחמות, ואנחנו מרגישים את זה. אנחנו מרגישים את זה בגידול, ברצון ליעד, וכמו שמיטל אמרה, אנחנו גם מנסים להתאים את עצמנו בלפתוח עוד יחידות. אבל בסך הכל אנחנו מרגישים את זה, וזה חזק וזה בולט.
דיברנו על מיוני טייס לנשים. בוא נדבר רגע אחד, מיטל, על מיוני טייס באופן כללי. אז עלתה השאלה לפני כמה ימים באחת הקבוצות של המתגייסים, שאומרת, אני קיבלתי מיון אחד לטייס, לא יכולתי להגיע, הסכימו לדחות לי, קיבלתי מיון שני, ועכשיו אני שוב לא יכול להגיע. האם אני יכול לא להגיע? האם זה יפסול אותי? תסבירי לנו קצת איך מסתכלים על המיונים האלה של טייס.
אוקיי, אז אנחנו בהחלט מקבלים פניות רבות בנושא. טייס הוא בראש מדרג המיונים של הצבא. מיוני טייס, בשונה משאר המיונים, הם מיוני חובה. ומשכך אנחנו מחייבים את המלשבים להתייצב. כל השלב שעד גיבוש טייס הוא מתנהל באופן עצמאי מול מוקד חיל אוויר, ומשלב הגיבוש הוא מתנהל מול מיטב. מלשב שלא התייצב מספר פעמים למיונים המקדימים להליך טייס או לגיבוש.
מה זה מספר פעמים?
בין 3-4 פעמים, אנחנו כבר נתייחס אליו כמי שלא משתף פעולה עם מיונים שאנחנו הגדרנו אותם כמיוני חובה. הוא ייכנס למעמד שנקרא מעמד אי שיתוף פעולה. המעמד הזה למעשה יחסום אותו מלהתמיין ליעדים אחרים.
זאת אומרת שאם אני ספציפית רוצה חובלים דווקא ולא טייס, זה לא חכם מבחינתי לא להתייצב ככה סתם לטייס.
נכון, בדיוק כך.
אוקיי. עכשיו, המעמד הזה של סרבן מיון במרכאות או שלא במרכאות, אני מבינה שהוא לא קיים לגבי שום דבר אחר חוץ מלגבי טייס. זאת אומרת שאם סירבתי כמה פעמים לחובלים, אף אחד לא ישים אותי בסטטוס הזה של סרבן.
נכון. ראשית, אני קצת מסתייגת מבחירת המילים הזו סרבן. אנחנו לא מכנים את זה סרבן. המעמד נקרא אי שיתוף פעולה.
אוקיי.
וזה אי שיתוף פעולה עם מיון שאנחנו הגדרנו אותו כחובה.
אוקיי.
ניתנת אפשרות לחתום ויתור במעמד הגיבוש בלבד.
כלומר, זאת אומרת, תגיע ותחתום.
לבצע את כל הליך המיון, במעמד הגיבוש תוכל לחתום ויתור. ואת צודקת בכך שאנחנו לא מכילים את זה על שאר המיונים. אנחנו מתייחסים למיונים כמיונים שהם נעשים על פי רצונך. אם אתה רוצה להם, אם אתה רוצה להגיע, אתה תגיע ותתמיין, ואם לא, אז לא, זה לא ייצר שום השפעות אחרות בדומה למתרחש בקורס בגיבוש טייס.
אוקיי. לאל, לקראת סיום, אני רוצה שנאמר עוד מילה לגבי שאלון תחביבים. תחביבים זה תמיד נשמע כמו משהו כזה בזמן הפנוי. לא מאוד חשוב.
כן, יש כאלה אבל שהזמן הפנוי שלהם הופך להיות הזמן המרכזי בחיים, והתחביב הופך להיות משהו מאוד משמעותי בחיים שלהם, ואנחנו כמיטב חשוב לנו לדעת את זה. זאת אומרת, דרך הדבר הזה אנחנו יכולים לאפשר עוד איזשהו ערוץ נוסף לאפשרות למיון. וזה משהו שאני לא בטוח שכל המועמדים לשירות ביטחון יודעים. לא רק שאלון העדפות הוא העצה כיוון שלנו, אלא יש לנו גם על בסיס שאלון התחביבים, אנחנו בונים עוד סוג של קובץ איתור, שממנו אנחנו מוציאים זימונים. סתם דוגמה, וגם נגעתי על זה בהתחלה, ילדים שעוסקים בשעות הפנאי שלהם בהטסת רחפנים. זה מאוד מעניין אותם. ילדים שעוסקים באובנות, שעוסקות בטיפול בכלבים, בהתנדבות ביחידות מסוימות, זה מאוד מעניין אותנו. ועוד דברים רבים נוספים שנמצאים ומובנים בתוך השאלון. כל אחד יכול להיכנס לאתר, לאתר מתגייסים, ולמלא שם את השאלון, ואני חושב שזה מסר מאוד חשוב לכל בני הנוער שצופים בנו עכשיו, או שמקשיבים, או להוריהם, שיבינו רגע את החשיבות בדבר הזה. אנחנו לא סתם מייצרים תהליכים שאמורים להטיב עם בני הנוער, חשוב לנו שגם בני הנוער ישתמשו בו, ויעשו בו שימוש מושכל. זה בסוף, יש לזה חשיבות רבה בעיניי.
שזה אומר למעשה, שאם דיברנו בהתחלה על זה שאתה מאתר וממיין על בסיס נתונים, אז השאלון הזה, למרות שהוא נקרא שאלון תחביבים, אולי צריך לשנות לו את השם,
הוא מלמד אותנו על התחביב של אותו אדם, הוא נותן... שיכול לתת לנו, יכול, או שאותו אדם יכול לעשות בו שימושים בצבא. כי סתם דוגמה, אם מישהו... יש לו כישורים מאוד מאוד טובים, נגיד בפיסול, יש לנו בהחלט מה לעשות עם זה.
אוקיי. זה אומר שלמעשה הנתונים האלה מלמדים אתכם עוד על הבן אדם, ומאפשרים לכם למצות אותו יותר טוב, ולכן תתייחסו לשאלון תחביבים, כמו לשאלון העדפות באותה עמידה של רצינות.
חד משמע.
אוקיי. שוקי, יש לנו עוד זמן לדבר על יום המאה? דקה, מעולה, דקה על יום המאה.
טוב, יום המאה זה יום שבו אנחנו כמובן לנשים, והוא גורם לנו או מאפשר לנו להבחן את הנשים המועמדות לשירות ביטחון על פי סביבות. על פי סביבות ש...
למשל, דוגמה.
סתם דוגמה, סביבה הדרכתית, סביבה פיקודית, זה יכול לתת לנו כמובן תמונת מצב או ארגז כלים נוסף לנו כמערכת, לאופן מידת התאמתה לתפקידים מסוימים, וברגע שיש לנו את הציונים שניתנים בסוף היום על הסביבות, אז כמובן אנחנו, הסביבות כמובן שהיא נבחנה עליהן, אנחנו יודעים להתאים לה את השיבוץ בצורה הכי מדויקת.
מה יש לנו עוד חוץ מהדרכה או פיקוד?
יש הדרכה, סביבה טכנולוגית, סביבה תקשובית, הדרכה, פיקוד, טיפול באדם, יש לא מעט סביבות ש...
שזאת עוד דרך שאתם מקבלים בנתונים לגבי הבנות?
חד משמעי, אנחנו, דרך הדבר הזה אנחנו מבינים מה היכולות של כל מועמד לשירות ביטחון, ומה הכי טוב שאנחנו יכולים להתאים עבורה שיבוץ להמשך.
מצוין. חברים יקרים, תודה רבה שהגעתם. אנחנו מגיעים לסיום התוכנית. שבוע הבא אנחנו נדבר על גיוס אוכלוסייה אתיופית, אתגרים, נתונים, כל מה שמעניין. ואנחנו נחתום את השידור הזה בשיר של להקת שלווה, הדלת תהיה פתוחה, כי הדלת פתוחה למלשבים לעשות את המיטב. ונאחל לכם צהריים טובים.
תודה רבה.
צהריים טובים, תודה רבה.